סב יציר פרק א' משנחס, עשר ספירות בלי מה, עשר ספירות שאנחנו מדברים עליהן אלה האורות, שבהן מתגלה האור של האינסוף. האור שמייצר, האור שבורא, הוא בלי סוף. הכוח שלו זה בלי סוף. אנחנו יכולים לראות כמה שניתן לנו לראות, כל שהדורות עוברים, אנחנו פחות ופחות מעריכים את מה שאנחנו רואים, ובאותו זמן אנחנו מצליחים לראות יותר. אנחנו רואים יותר מאשר כל דור שהיה לפני, מבחינת המרחק הפיזי, מבחינת המידה של הדברים, כמה שהם יכולים להיות קטנים ועדיין אנחנו נראה אותם. אז אנחנו רואים יותר, ועדיין זה לא מספיק לשכנע אותנו שהאור, שהכוח הוא אינסופי. אנחנו עדיין לא בטוחים, אנחנו עדיין לא בוטחים בכוח הזה. ולמה? כי החוויה שלנו מפריך את החוכמה שלו כביכול. החוויה שלנו מביא אותנו למסקנה שהחוכמה שלו מוגבלת. ולמה? למה החוכמה שלנו מביא אותנו למסקנה שהחוכמה שלו מוגבלת? זה בגלל שאנחנו מתמודדים מול בני אדם שהחוכמה שלהם באמת מוגבלת. אז אנחנו מקבלים את החוויה מבני אדם. ואנחנו מגיעים למסקנות מזה לגבי הבורא. וכאן נמצא הטעות שלנו. בני אדם היום, לא מייצגים את הבורא. בשום דרך וצורה. רק אם אנחנו נצליח לקלף את האישיות שלהם, ולראות את הבן אדם שנמצא מאחורי האישיות, לראות את הכוח הזה שמניע את האישיות, שם אנחנו נוכל כן לגלות את הבורא. אז בהתנהגות, ומה שיצא לפועל, הבן אדם לא מייצג את הבורא, לא מייצג את חוכמת הבורא, ולכן החוויה שלנו היא נראית לקויה, היא נראית כאילו חסרה. אבל במהות, הבן אדם מייצג את הבורא. כי המהות שבתוך האדם היא הכי מורכבת מכל הברואים. וההרכבה הזאת היא מעידה על שכל שמסדר. אז כאשר אנחנו נראה כוח פשוט, לא משנה הגודל של הכוח הזה, נגיד הכוח שאנחנו קוראים לו מקום, מי שעשה את המקום. הכוח של המקום הוא גדול יותר ממה שאנחנו יכולים לצייר. כמה שאנחנו נצייר הוא יותר גדול מזה. אבל לא משנה הכוח של המקום, לא משנה כמה הוא גדול וכמה הוא חזק וכמה הוא מכיל, זה פחות מביע לנו את השכל, את הרצון שמייצר, מאשר הבן אדם ששם מתאחד כוחות נפרדים בצורה מסודרת ומאורגנת. אז הכוח הפשוט פחות מעיד על שכל, מאשר הכוח המורכב שמצליח לאחד חלקים בצורה מסודרת, שהכל יפעל עם הכל, נכון. וזו בדיוק הבן אדם. אז הכוחות הענקים, הכוחות של הכוכבים, הכוחות של המזלות, הכוחות של המקום והזמן, אלה מלאכים שהם פשוטים. כל אחד עושה רק שליחות אחד, וזה השליחות שלו, וזה הכל. הוא ענק בלי סוף, אבל הוא פשוט. ואז הכוחות האלה הפשוטים מסתדרים בצורה מסודרת בכוח המסדר, שבחוכמה פותח שערים ובדבינה משנה עתים, מחליף את הזמנים. הוא מסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. אז זה, הכוח הזה, שאנחנו לא נקרא לו בכלל כוח פשוט, הוא מעבר לכוח פשוט. הוא הכוח שממנו יצאו הכוחות הפשוטים, ואז הכוחות הפשוטים הסתדרו במקום כדי שיכלו לצאת דרך הזמן. ועכשיו, כאשר הגלגל מתגלגל, הוא מוציא את הכוחות הפשוטים בתוך ההרכבה. וההרכבה הזאת היא כבר מסודרת מראש. איך היא תהיה? הבן אדם, אם הוא לומד את החשבון של האסטרונומיה, הוא יכול ללמוד מזה את הסדר של הכוכבים. ואם הוא יבין אסטרולוגיה, הוא יכול להבין איך זה ישפיע על המציאות. כי כל כוח וכוח, יש לו שם, יש לו מיקום רוחני, מאיפה הוא בא, ומה הפעולה שלו, ואיך הוא עושה. הוא כוח פשוט. הכוחות האלה פועלים בנו. כל כוח שפועל בנו הוא כוח פשוט מצד עצמו. כל מידה ומידה, כל רצון ורצון, כל עצב ועצב, התפקיד שלו הוא פשוט. ואז הכוח שמרכיב את הכל ומסדר אותו ומחליט מה הולך לפני מה, זה הכוח הפנימי שמנהל את האדם. אז שם החוכמה של הבורא, החוכמה של היוצר, יוצאת לפעל יותר מאשר כל הכוחות הפשוטים. וזו התכלית, שהכלי שהוא הכי מורכב, הוא יכיר את הכוח שהוא מעבר לפשוט שהרכיב אותו. ואז הוא כולל את כל המציאות. כאשר הוא מכיר את הכוח הזה, אז יש בו גם מהכוח הזה, שעד אז לא היה לו מהכוח הזה. כבר היה לו כל הכוחות. בעל כוחו, כך הוא נולד. כל הכוחות בתוכו. חסר כוח אחד. הכוח של השכל שממנו יצאו כל הכוחות והוא המסדר אותם. הכוח הזה חסר. ולכן הבן אדם הוא עדיין בבחינת בהמה. אנחנו לא יכולים לקרוא לו אדם. אדם זה אומר שכבר הגיע המנהל, המסדר, המכיר והיודע. למי ולמה. ואז הכוחות פועלים בשבילו, וזה בן אדם. וזה אדם. לא משנה מאיפה הוא הגיע. אז העשר ספירות מופיעות בתוך האדם, כאשר הוא מתחבר לכוח שהוא מעבר להכל. כי משם מגיע לו חיים. גם עכשיו מגיע לו חיים משם. אבל בלי ההכרה, אז האור עובר כל מיני צמצומים, עובר כל מיני החשכות, כל מיני וילונות. ואז כאשר הוא מגיע לפועל, הוא חיים, אבל הוא לא חיים שמכיר את עצמו. הוא חיים שמכוסה, מכסה. הוא חיים שיכולים לגרום נזק. זה כוח לא נקי. השכל הוא לא מצוחצח בתוך החיים האלה. אז העשר ספירות לא מופיעות שם נכון. וזה התפקיד שלנו, זה להגדיל את האפשרות שלנו להחזיק את העשר ספירות, את האור שלהם. מה זה האור שלהם? שכל ומידות. להחזיק שכל ומידות. להחזיק משהו שלא קשור לחושים שלנו. כל החושים זה דרך איך אנחנו אוספים חיים. אנחנו לוקחים עוד חיים ועוד חיים. דרך החושים אנחנו רואים דברים, אנחנו מתרגשים, אנחנו רוצים. יש כל מיני התעוררויות. אבל לאן החיים האלה נכנסים? מה התכלית של החיים האלה? מה עושים עם זה? זה נכנס למקום שמרגיש ולמקום שחושב. אם מה שהחושים מביאים עושה נזק למה שמרגיש ולמה שחושב, אז לא התקדמנו. אז לא אספנו חיים. אספנו את ההפך של החיים. אז כל הכלים שיש לנו זה בשביל לאסוף חיים, בשביל להגדיל את החיים, בשביל לפאר את החיים. כי החיים הם קדושים. הם שייכים לבעל החיים. האדם הוא הקדוש מבין כל היצורים. למה הוא הקדוש? כי בו הבורא יכול להתגלות הכי הרבה. זה מה שעושה משהו קדוש. המשורתים של הבורא, שהם פשוטים, הם קדושים. למה? כי הם תמיד עושים את רצון הבורא. הם תמיד מחוברים לשורש שלהם, משם הם מקבלים חיים. אבל האדם הוא לפעמים קרוב, לפעמים רחוק. לפי זה הרמת הקדושה שלו. אבל הוא הכי קדוש מבין כל היצורים, בין כל הבהמות והחיות, כי אף אחד לא יכול להגיע לקרבה שלו. אף אחד אין לו את הפוטנציאל. ולכן אין לו את הקדושה. עשר ספירות בלימה. בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר. כאשר בן אדם מתחיל לקבל גישה אל האור הזה, הוא מתחיל להבין באמת איך להפעיל את עצמו, איך לפתוח את השערים האלה, אז הוא צריך להיזהר שלא יבוא את הגבול שלו. בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר. זה יכול להיות מדי טוב. אנחנו לא מבינים את זה בחיים שלנו. בן אדם בדרך כלל שאנחנו מכירים, אם בן אדם יש לו התקף לב, זה בגלל שהוא שמע בשורה לא נעימה. יש גם להפך. יש גם אפשרות לקבל התקף לב, כי פתאום הבשורה היא מדי נעימה. זה אנחנו רואים אצל יעקב אבינו, שכאשר רצו לספר לו שיוסף חי, אז היו צריכים לאט לאט להביא לו לחשוב שאולי, שזה כבר מעורר את הלב קצת, והוא התרגש. אבל הוא לא היה בטוח, אז הוא לא התרגש לגמרי. ואז שוב, ואז עדיין מחזירים אותו ככה כמה פעמים, עד שמכינים את הגוף להכיל את הבשורה, שלא תתרגש מדי. אבל כאשר אנחנו מתחילים ללמוד על הספירות, ללמוד על החוכמה הפנימית, ללמוד על החיים שחי בתוכנו, יש אפשרות להתרגש מדי הרבה. כי לגלות מי זה אנחנו, זה בשורה בבטר גדולה, מאשר שיעקב אבינו יגלה שיוסף עדיין חי. הגם שאצל יעקב אבינו זה שיוסף חי, זה לא רק סיפר לו על יוסף. הוא כבר ידע שאם לא יחיו השבטים, כל עם ישראל לא יהיה. כי זה האיזון שהוא היה צריך בשביל לבנות את העם. ובפרט יוסף, שהוא חלק מאוד מרכזי וחשוב, בלעדיו אי אפשר לבנות כלום, הוא היסוד של כל הבניין. אז כאשר יעקב אבינו גילה שיוסף חי, זה לא היה התרגשות רק גשמית. זה לא היה קשור רק לעולם הזה. זה היה קשור להרבה דברים מעבר, ועדיין, אם בן אדם יגלה מי הוא, זה בשורה יותר גדולה מאשר ליעקב שיגלה שעדיין יוסף חי. ולכן, בלום פיך מלדבר ולבך מלערר. אל תעבור את הגבול שלך. הגם שאתה מאוד מאוד צמא ויש לך צורך למידע הזאת ויש לך צורך לפתוח את השערים, אל תמהר מדי, כי יש לך טבע. הגוף שלך יכול להכיל רק עד גבול מסוים. הנפש רוצה, כי יש לה כוח להכל. הנפש באמת יכולה להכיל הכל. הנפש אין לה שום בעיה. היא תשמח יותר ויותר ויותר, עד שמגיעים למצב שנקרא מיטת נשיקה. שבן אדם רואה מציאות כל כך טובה, הוא לא רוצה לחזור למה שאנחנו קוראים החיים הרגילים. החיים שאנחנו התרגלנו עליהם, שזה יותר דומה למוות. אז כאשר בן אדם חי קצת, לפעמים הוא לא רוצה לחזור. אז הוא צריך ללמוד את הגבול, כי פה זה המקום איפה שהוא יכול להשיג את הטוב הנצחי. שם הוא ישיג את המסגרת. הוא יבין למה זה כל כך טוב פה. אבל הטוב שהוא יכול להשיג פה, זה אי אפשר להשיג בשום מקום. ולכן הוא רוצה להישאר בתוך הגוף. לא משנה איזה טוב הוא מוצא במקום אחר. הוא רוצה להישאר בתוך הגוף ועם המציאות. לא לאבד את המציאות. מי זה המציאות? זה הטבע של הנפש שלנו. הטבע של הנפש שלנו שנמצא בנו, נמצא בילדים שלנו, נמצא באנשים סביבנו, בחברים, זה אותו טבע. זו המציאות. הטבע שלנו זו המציאות, ואת זה אסור לשכוח. מי ששוכח את המציאות, עושה נזק לעצמו ולכל מי שמתקרב אליו. כל מי שמדבר איתו, רואה אותו, שומע אותו. כל השפעה שיש לבן אדם שהוא לא ער על נפש אחרת, אז הוא גורם את עצמו לכולם. ואם זה טוב, זה טוב, ואם זה לא טוב, אז זה פחות טוב. אז בלום פיך מלדבר ולבך מלערר, ואם רץ לבך, שוב למקום. אם אתה מרגיש שמה שאתה משיג גדול עליך, אז תחזור לשקט מאיפה שהגעת. תנוח שם עד שההתרגשות תעבור. ואז אתה יכול לחזור לשם. לפעמים אתה צריך לצאת, לאכול, להתקלח, לעשות דברים, לחזור לתוך הגוף, לחזור לתוך המצב הנוכחי, לזכור, ואז אתה יכול לחזור ללימוד, אתה יכול לחזור לעולם הפנימי בשביל להתקדם הלאה, בשביל ללכת יותר עמוק. אז זה אומר, ואם רץ לבך, שוב למקום. שלכך נאמר, והחיות רצו ושוב. החיות, המלאכים שמביאים לך את החיים, זה בא הלוך חזור. לנו זה נראה כאילו החיים זה סטטי. זה קו של חיים שמתמשך עד המוות. אבל החיים זה לא סטטי, החיים זה כל רגע ורגע מחדש. כמה פעמים בכל רגע המלאך הולך וחוזר. מביא חיים ואז מרפא. ובגדול אנחנו רואים את זה בנשימה. מכניס חיים ואז מרפא, מוציא את האוויר. אז זה התהליך של החיים. התהליך של החיים זה ברצו ושוב. התהליך של כל המורכבים זה שהם כל הזמן בתנועה. המורכבים הם אף פעם לא נחים. הפשוטים הם תמיד נחים. גם כאשר המלאך עושה את השליחות שלו, הוא עדיין נח. הוא לא זז. כי הוא שכל פשוט, הוא לא יכול לזוז. זה שהעולם המורכב עכשיו נותן לו גישה לעולם המורכב. לדוגמה, אם אנחנו נסתכל על השמש. השמש עושה את הפעולה שלו כל הזמן במנוחה. והכל מסתובב סביבו. ואנחנו מקבלים את הכוחות שלו, לא בגלל שהוא בא לפה, אלא בגלל שכאשר הוא במנוחה, האור שלו מתפשט ברחבי תבל. אז אם אנחנו נגיד נחסה משהו, האור של השמש לא יגיע, אז השמש לא ייכנס. אם אנחנו נפתח, השמש נכנס, אבל השמש לא זז ולא ישתנה. וכן זה כל הכוחות. אם אנחנו משתמשים בכוח בשביל פעולה, אנחנו נותנים לכוח הזה מקום בתוך העולם הזה. אנחנו לא נשתמש ואין לכוח הזה מציאות, אין לכוח הזה מקום. הוא קיים בכוח, הוא לא קיים בפועל. לדוגמה, אם אנחנו ניקח צבע, איזה צבע שלא יהיה? ובשום מקום בעולם לא יהיה את הצבע הזה פתאום. אף אחד לא לובש את זה, אף אחד לא צובע את הבית ככה. אז מבחינת העולם של הפועל אין את הצבע הזה. בכוח יש צבע כזה, אבל בפועל אין צבע כזה. אז המלאך הזה אין לו גישה אל העולם המורכב, אין לו גישה לעולם שלנו, הוא לא יכול לפעול. וזה מקום הפעולה, בגלל זה כולם רוצים להיות פה. כי בעולם המורכב זה מקום הפעולה, זאת אומרת פה מחליטים מי שולט על מי מכל הכוחות. כי רק פה יש מי ששולט על מי. אין מקום אחר שמישהו שולט על מישהו. בכל מקום אחר, כל אחד הוא משהו, ורק זה, ואין לו שום קשר למשהו אחר. הוא דבר פשוט. ובעולם הזה, הכל מורכב. כל הפשוטים מקבלים את הדרגות שלהם, את הרמה שלהם, את הגישה שלהם אל החיים, דרך העולם שלנו. מה שלא יצא לפועל, לא קיים מבחינת עולם הפעולה. קיים בכוח, לא קיים בפועל. אז החיות רצו ושוב. ועל דבר זה נחרד ברית. על הדבר הזה, שאתה צריך להישאר פה, כי פה זה מקום העבודה, זה הברית שלך עם הבורא. שאתה לא תברח מפה. כי פה צריך לפעול. פה צריך לשנות. פה זה האוצר של המלך. ואנחנו באנו לחפור ולמצוא את האוצר. זה התפקיד שלנו. וזה הברית שיש לנו מהבורא. שאנחנו נחפש, והוא מבטיח לנו שאם אנחנו נחפש, אנחנו נמצא. כי ככה הוא ברא את זה, ככה הוא רצה. החיפוש הזה, זה מה שמפתח אותנו. זה משהו מאוד טכני, אם אנחנו נראה את זה, איך שכבר המציאות קיימת, נראה שהכל טכני. כי שום דבר לא מתחדש בצורה אישית כאשר אתה עושה משהו. אתה רק מוציא כוחות לפועל שהם היו בכוח ככה מששת ימי בראשית וגם לפני. אז אתה חווה את זה ואתה לוקח את זה אישי, אבל זה לא יכול להיות אישי. הכל זה טכני. גם בני אדם שלא אוהבים אותך, זה טכני. גם בני אדם שפגעו בך, זה טכני. אחרי שנכיר את העולם, אנחנו נוכל להגיד בדיוק איזה עצב, באיזה מקום בראש נפגע, ואיזה כימיקלים זה הפריש, ומה גרם לתגובה. זה מאוד מאוד טכני. אין כאן שום דבר אישי. זה לא יכול להיות אישי. אנחנו לא אישיים. אישי זה משהו שאנחנו פיתחנו, זה רעיון. זה רעיון שבנוי על טעות, שבנוי על זה שאנחנו מדמיינים את העולם ולא חיים בעולם. בעולם הדמיון הכל אישי. במציאות אין אישי, זה שכל. ככה זה פועל. אתה אמרת, נגרם ככה, הלך ככה. היית אומר אחרת, היה הולך אחרת, היה נגרם אחרת. זה סדר, זה סדר של דברים שזה מעבר לכוח שלנו להבין כרגע. אבל זה עדיין סדר של דברים. זה לא אישי. זה לא שונה מאשר בן אדם שנכנס לקיר וכאב לו. אם בן אדם עיוור, אז יש לו אותו חוויה. אני לא ידעתי שיש פה קיר. איך הייתי אמור לדעת שיש פה קיר? כשבן אדם עיוור מבחינה רגשית, כשבן אדם עיוור מבחינה שכלית, אז הוא גורם לעצמו הרבה נזק, והוא שואל למה, אני לא רואה קיר. אז כל זה, זה מסודר כבר מראש. זה לא עכשיו התחדש, לא התחדש כלום. אין חדש תחת השמש. כל הסדרים, כל הכוחות, כל האפשרויות שלנו, כל הדרכי התנהגות, כל המידות, הכל קיים. אנחנו בוחרים. עכשיו זה ועכשיו זה ועכשיו זה. אז הברית הוא שאנחנו נבוא לעולם הזה ואנחנו נתקן אותה. וזה שווה לנו. זה שווה לנו בגלל שאז יש לנו את העולם, והעולם הזה מאוד נחמד כשיהיה לנו אותו. אנשים שהיה להם טעימה קטנה מה זה העולם, מה זה החיים, הם מאוד מאוד אהבו את זה. אנשים היו מוכנים להקריב את החיים בשביל שיהיה להם את זה אחר כך. עד כדי כך היה חשוב להם. אז אנחנו צריכים להתעורר אל המציאות הזאת בשביל שאנחנו נוכל להכיל יותר מהחיים האלה. כל זמן שיש לנו את הכלי המפואר הזה שאנחנו קוראים לו גוף. הכלי המפואר הזה נותן לנו גישה לכל מה שאנחנו עוברים פה. זה נותן לנו את הכוחות לפעול. אם הגוף שלנו לא מסכים, הנפש לא יכולה לריב עם זה. אין לה איך. כל ההחלטות של הנפש זה במערכת העצבים. מערכת העצבים זה גוף. אז זו הכלי שבה אנחנו פועלים, ולכן אנחנו צריכים להכיר איך אנחנו מטיבים את המצב של הכלי הזה, שבאמת תוכל להחזיק את האור. המצב של הכלי גם כולל כל ההרגלים שלנו, כל האינסטינקטים שלנו. הכל זה שפה של הגוף. זה חוויה של הנפש, אבל זה שוכן בתוך הגוף. אם הגוף לא מרוצה, אז כל האינסטינקטים שלו, כל הדרכי חשיבה, הכל מתפרק. אז הגוף זה מה שמחזיק אותנו פה, והגוף זה המקום של הברית. שאנחנו נלמד להכיר את הגוף ודרכות הנפש, דרכות הרוח, דרכות הנשמה ודרכות הבורא. וכל הדברים שיש לנו שאנחנו קוראים לברית, קשור לדבר הזה, קשור לתכלית הזאת. כמו תפילים שמזכירים לנו איך אנחנו קשורים למטה ואיך האורות העליונים קשורים למטה על ידינו. כמו שבת שמזכיר לנו תכלית שמיים וארץ. כמו הברית מילה שמזכיר לנו לקדש את הזרע, את הכוח שאנחנו מביאים לעולם, שעל ידה יהיה המשך לבני אדם, יהיה המשך למין שלנו. שזה המקום איפה שיש לשכינה גישה אל המציאות בצורה מודעת, בפוטנציאל. אז כאשר אנחנו מייצרים את הדור הבא, אנחנו ניתן את הכוח לשכינה לשכון נכון על העולם, או הפוך, אנחנו ניקח לה את הכוח. אז כל הדברים שקשורים לזה, שקשורים לתכלית הזאת, הם קשורים לברית. והברית קשורה להתנהגות. יש התנהגות שמתאימה לברית, ויש התנהגות שמפרת הברית. וזה משהו שבתוך המציאות שלנו, זה הטבע שלנו שדורש את זה. הטבע שלנו דורש התנהגות מסוימת, והטבע שלנו מעניש על התנהגות מסוימת. זו עובדה שכל אחד יכול לראות לעצמו, אבל להבין את שורשי הדברים, על מה באמת הטבע שלנו מעניש? על מה באמת הטבע שלנו מטיב? זה מאוד קשה, כי ההרגל והתרבות מפרשים לנו דברים במקום שזה לא הפירוש הנכון, זה מכסה. זה מכסה משהו יותר בסיסי, יותר פשוט. משהו שפעם אנשים היו מבינים יותר. לפני שהיה תרבות זה היה מובן מאליו. אז על הדבר הזה, שאנחנו צריכים להיות בעולם הזה, לא משנה כמה הוא קשה, בשביל לתקן אותו, על הדבר הזה נכרת ברית. כאן הוא, ברייבד, הוא מסביר גם שהטבע של הדעת, כאשר היא מתאמצת לחקור בדברים שמעבר להבנה שלה, אז בסוף זה גורם לה נזק, שהיא לא יכולה להבין אפילו דברים שלפני זה היא כן הייתה מסוגלת להבין. זה כמו בן אדם שיסתכל עם העיניים מול השמש, ואז כאשר הוא מסתכל למקום אחר, אז לא רק שהוא לא קיבל אור מהשמש, הוא קיבל חושך. אז אותו דבר, כאשר הדעת מנסה להיכנס למקומות שמעבר לאפשרות שלה להשיג, אז כאשר היא חוזרת, היא לא מבינה כבר דברים פשוטים שלפני זה כן היה לה אפשרות להשיג. אז בגלל זה אומר שצריכים ללכת רצו ושוב, צריכים ללכת בצורה שאנחנו מחזקים את הכוח שלנו יותר ויותר. ולא להחליש אותה. עכשיו, משנה ט', והנה הגענו לספירה הראשונה. המשנה גם מתחילה, כמו המשניות לפני, 10 ספירות בלימה. 10 ספירות שאין להם מהות. ועכשיו אנחנו ננסה לתאר משהו שאפשר לתאר. אחס, רוח אלוהים. This is the first ספירה. So, אז אנחנו לוקחים מ... אנחנו אמרנו שלושת הספירות, שלושת האותיות, א' מ' ש', זה אש, רוח ומים. אבל שם אנחנו כבר בכוחות שיוצאים לפועל, בכלים. אנחנו ב-22 כלים. אש, רוח ומים. פה אנחנו בהרבה לפני. פה אנחנו באור הראשון. אבל מבחינת הכוחות, אנחנו קוראים לו רוח. למה אנחנו קוראים לו רוח? כי אש, רוח, מים בבסיס זה ימין, שמאל ואמצע. ימין זה מים, שמאל זה אש, ואמצע זה רוח. עכשיו אנחנו מדברים על הכתר. הכתר הוא באמצע, ולכן הוא רוח. והאש והמים לפעמים מתחלפים. לפעמים אנחנו נגיד שהחסד הוא מים, והגבורה הוא אש, זה בדרך כלל. ולפעמים אנחנו נמצא שאהבה יכולה להיות אש. חסד יכולה להיות אש. לפעמים אנחנו נמצא, גבורה יכולה להיות מים. אבל מה שבטוח שכשאחד הוא אש, השני הוא מים, וכשזה מתהפך, זה מתהפך. אבל תמיד אש ומים, ימין ושמאל. אש ומים ביחד, זה הכוח של השמיים. ימין ושמאל. הרבה כוחות, חלק מהם אתה אוהב, חלק מהם אתה לא אוהב. חלק מהם אתה רץ אליהם, חלק מהם אתה בורח מהם. אש ומים, שמיים. אלה הכוחות. עכשיו, אחס, הכוח הראשון, שהיא בעצם הכוח שתתלבש בכל שאר הכוחות. אין בעצם משהו אחר חוץ מהכוח הזה. אבל היא תתלבש, ותתלבש, ותתלבש עד שהיא תהיה הכל מה שיהיה. ובשורש היא רוח. ברוך אם מבורך שמו של חי עולמים. רוח אלוהים חיים, זה הכוח שחי. בתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש רוח אלוהים חיים. בלי זה אנחנו לא יכולים כלום. וזו השורש. זו השורש של הכל. וזה תחילת השם של הבורא. הספירה הזאת נקראת קוצו של יוד. הקוץ שעל גבי היוד זה השורש שחי. חי בתוך כולם, חי בתוך הכל, מתלבש כהכל, בכל מכל. כי הוא הכל, אין כלום. הוא הכוח היחיד שחי. והרוח שלו זה תחילת השם שלו. והוא נקרא חי עולמים, כי הוא הכוח שחי בתוך כל העולמים. באיזה עולם שתמצא את עצמך, דע שהרוח הזאת היה שם לפניך ויש שם אחריך. כי בו כל הכוחות, בו הכל. כל כוח פשוט וכל כוח מורכב. כל המורכבים הם רק מורכבים מכוחות פשוטים. כל הכוחות הפשוטים הם נעשו, הם נבראו מהכוח הזה, על ידי הכוח הזה. ואז הוא אומר, קול ורוח ודיבור, וזהו רוח הקודש. קול ורוח ודיבור. אלה שלוש חלקים שמייצרים את התרגום, את הפירוש, את העולם השכלי שאנחנו חיים בו. קול יוצא מהלב. כל זה קול פשוט. בשופר אנחנו עושים קול פשוט. קול פשוט זאת אומרת, בלי התחלקות של אותיות. קול, זה חלק הראשון מההרכבה. רוח, זה רוח עליים חיים. זה הרוח שיצא מהפה. כשאנחנו מדברים תמיד, אנחנו גם באמצע נשיפה. אנחנו באמצע להוציא אוויר. הדיבור, הקול יצא בתוך חלקיקי אוויר. איך שאנחנו מייצרים את האוויר, לפי זה אנחנו מייצרים את הצלילים. ואז מזה יצא המשמעות, בזה מתלבש המשמעות. קול ורוח שבהם נחקק הדיבור. הקול חוקק ברוח דיבור. קול ורוח ודיבור, כאשר זה יוצא מהשורש, זהו רוח הקודש. רוח אחת, שהיא הקול והיא בקול. כאשר הרוח מכירה את עצמה, ואז היא מדברת, הקול והרוח והדיבור שיוצאים מהרוח הזאת, היא רוח הקודש. היא מייצגת את האמת הפנימי של הרוח. קול ורוח ודיבור, כאשר שלושת אלה משתלבים יחד, אז מה שיצא זה רוח הקודש. איך אנחנו יודעים בתוך האדם איזה רוח מדבר? הרוח זה לפי מה שהבן אדם יודע את עצמו. אז זאת אומרת, כדי שהקול ורוח ודיבור יהיו רוח הקודש, זה צריך לצאת מרוח שיודעת שהיא אחת עם כל מה שקיים. ואז מה שהיא אומרת זה רוח הקודש. כאשר בן אדם מחלק את עצמו והוא לא אחת עם כל מה שקיים, אז הדיבור שלו זה רק מכיוון מסוים. זה רק מדרך ראייה. זה רק כאשר אנחנו מסתכלים מהבמבט שלו, אז יכול להיות שהוא צודק. אבל הוא לא מייצג את המציאות, הוא לא מייצג את הרוח שנמצא בתוך כולם, הוא מייצג רוח מסוימת. הוא מייצג רוח נפרדת, שנפרדה מהכלל. וזה נקרא זר. הרוח שמפריד את עצמו מהייחוד, הוא נקרא זר, הוא נקרא אחר. ורוח שהוא נקרא זר, רוח שנקרא אחר, אסור לשמוע לו. כי הוא משקר. הוא החליט. אבל לא אכפת לו מהאמת. הוא ניתק את עצמו מהאמת. מהו האמת? האמת הוא שהכל אחד. מי שלא יודע את זה, זה רוח זר. מי שעובד את האינטרסים האלה, זה עבודה זרה. מי שחושב שיש בזה כוח, הוא מאמין באל אחר. מה זה אחר? זה לא זה, זה לא האחד. זה רוח שחי בעולם דמיוני. אין עולם כזה שהוא מול העולם והוא משהו אחר. זה לא קיים מציאות כזאת. הוא חי בעולם דמיוני שהוא ייצר. ושם הוא משרת את האינטרסים שלו שהוא ייצר. דבר כזה יהרוס לרוח האמיתית שאכפת לה מכולם ומהכל. כי היא בתוך כולם והיא בתוך הכל. אז קול וריח ורוח ודיבור, כאשר הרוח זה הרוח האחת, זו רוח הקודש. אני חושב שבמשנה הזאת שווה לראות את הרייבד בפנים קצת. אז הוא אומר, הנה בזאת המשנה, אבוא לבאר לך מהות כל ספירה וספירה, כי הוא מדמה הנסתר לנגלה. בשביל להבין את הנסתר, זה הכלל הגדול בחוכמה, שבשביל להבין מה שאתה לא רואה, תתחיל באיפה שאתה כן רואה. וגם אם הראייה הזאת בהתחלה זה ראייה פיזית, מהר מאוד זה יעלה לראייה שכלית, ומשם זה יתקדם לדברים פנימיים. אבל אי אפשר להתחיל בפנים, כי אין לך בסיס. כל מה שקיבלנו, כביכול, מהתורה, מאנשים, מאמונות, אי אפשר להסתמך עליהם. כי זה מעורב מסם המוות. אז אנחנו חייבים להתחיל מדברים שאנחנו יכולים לראות, מן הנגלה, ומשם ללכת אל הנסתר. זו דרך החכמים. אף פי שאינו דמיון באמת. אגם שיש הרבה דברים בנסתר, שאחרי הרבה עבודה, בן אדם יגיע למסקנות, שמעבר למה שהוא ראה בהתחלה, אבל זו הדרך, כי הוא צריך לבנות את זה מבסיס קבוע, שהוא יוכל באמת לדעת במה הוא מתעסק. ולכן גם אנחנו מתעסקים עם הכלים שהם איברי הגוף, שבהם יש חיות, שבהם יש כוח עליון, ואנחנו מתחילים לקלף כביכול את המשמעות של האיבר. בהתחלה זה איבר פיזי, זאת אומרת יד, אנחנו מדברים רק על יד. אבל ליד יש כוח רוחני, היד עושה פעולות בעולם המעשה, היד יש לו השפעה גדולה לחוויה שלנו בכל מיני אופנים, ויש לו גם משמעות. לפעמים אנחנו קוראים ליד השם לדוגמה, אז כמובן אנחנו לא מדברים על משהו פיזי. אז כל הדברים האלה יש להם משמעות מאוד פנימית, וכאשר אנחנו מתחילים ואנחנו אומרים שה-22 אותיות הם איברי הגוף, זה רק החלק החיצוני. ואז אנחנו צריכים מזה להגיע לרבדים הפנימיים יותר. ולא תאמר שבספירות בלבד קצרה לשון לדבר, כמו שאמרנו במשנה של העבר, שבלום פיחה מלדבר, שאי אפשר, בן אדם יש לו גבול, וגם העולם של הדיבור יש לו גבול, שאי אפשר לתאר באמת המשמעות של ספירה, אלא אפילו בגוף האדם והחי, קצרה כל לשון לכנות ולקצת חלקיו הרוחניים שם אמיתי. אז גם בגוף אדם, ואפילו הוא החי, אפילו בהמה, אנחנו לא יכולים להביא שמות לכל הכוחות שנמצאים בתוך הדבר הזה. אנחנו לא יכולים אפילו במחשבה לתאר את כל החלקים שנמצאים בתוך בהמה בשביל שהיא תפעל. אז על אחת כמה וכמה, כאשר אנחנו מדברים על חלקים רוחניים, מה זה חלקים רוחניים? אלה רוחות, אלה כוחות שמניעים, כוחות שפועלים, כוחות שאין להם מקום פיזי. וכאשר אנחנו מדברים על בן אדם, יש הרי ממדים על גבי ממדים שאנחנו לא יכולים להבין ולדעת לאיזה עומק זה מגיע. אז בוודאי אי אפשר לחנות שמות אשר יתואר בו על אמיתתו. אין לנו שפה שמה. בדברים האלה. השפה שלנו מאוד גס, השפה שלנו מאוד חיצוני. אז והמשל בזה, אז כל מה שאנחנו מדברים פה בעצם זה משל, כמו שאמרנו. אנחנו ננסה לתאר משהו שאי אפשר לתאר. אז המשל בזה, קראו לכוח המניע לאדם רוח. מי מניע אותך? מה חי בך? רוח, הרוח מניע. הנשמה זה שכלי, הנשמה לא זז. הנשמה זה הדרך שלך. אבל אתה בדרך שלך, גם לפני שנולדת, גם אחרי שנולדת, אלה הכוחות שלך, זה מה שאתה יכול בפוטנציאל, וזה השכל, האינטליגנציה שיש לך, לקלוט את המצב שלך. אבל מה שזז בתוך האדם, מה שמניע את האדם, זו הרוח. וזה השם, עיקר הנחתו על הרוח המנשבת. כמו דעת אמר, משיב הרוח, ישב רוחו, יזלו מים. אז כאשר אנחנו מדברים על רוח, איפה המקום שהכי קל לראות רוח? כאשר היא מנשבת. כאשר הרוח יושב, זה אותו רוח. אבל כאשר יש רוח מנשבת, אנחנו רואים את הרוח. כאשר בן אדם מוציא אוויר, אפשר לשמוע את הנשיפה, אפשר לשמוע את הרוח. וחלילה להיות איברי החי מתנועים מהרוח ההוא או מקיוצא בו. כמובן שאנחנו לא נגיד שהרוח שנמצא בתוך בהמה זה אותו רוח שנמצא בתוך האוויר. כן? אך הבהמה יש לה כוח שמניע אותה, שזה רוח פעיל. זה רוח שיש, שעושה החלטות, זה רוח שזז, זה רוח שחי. האוויר לא חי בצורה הזאת. האוויר יש לו פוטנציאל לחיות כאשר אנחנו נושמים אותה. אבל יש כוח פנימי שמפעיל את האוויר כאשר זה נכנס בנו. וראיה בזה, כי לא נחנק אחד מבעלי חיים עד שתצא ממנו רוח המניעתו, אם הוא יחנק הבהמה עד שהוא ימות, אז הרוח שלו הלכה. ואחר כך נביא כל מיני מהפוכים ונמלא בנפיחה מרוח היסודי הנשאב מהאוויר, לא יחיה ולא יתנוע. אתה לא יכול להחזיר לו את הרוח הזה על ידי שאתה פתאום תיתן לו לנשום, או שתמלא אותו מרוח, לא משנה באיזה צורה. כל רוח שאתה תביא לא יחליף את הרוח שהיה מניע אותו לפני זה. ברגע שזה עזב, זה עזב. אז זה כוח אחר, זה רוח אחר. זה רוח רוחני יותר, זה רוח שכלי יותר, זה רוח חי יותר. ואי אפשר לומר, כי ניסתם וגידיו אשר יתנועה מהרוח, וניסתם בלכה אשר לא בא לו שינוי ולא מילוי ולא סתום, רק יציאת הרוח בלבד. ואף לפי דברי הרופאים מופרים, כי הרוח הנפשי, רוצה לומר שבו יתנועה החי, הוא ההבל העולה מן הדם אשר בלב, והנה הנחנק או מי שסתמו את פיו, עד שלא יוכל להתנפש, מה קרה לדם הלב עד שלא יתנפש ולא יעלה ממנו הבל? אז הוא רק מסביר שזה מאוד פשוט, שהרוח הזה זה כוח אחר, זה כוח שחי מצד עצמו. זה לא הרוח שנמצא באוויר, זה כוח שחי בתוך הרוח הזה שנמצא באוויר, ואנחנו קוראים לו רוח. על דרך משל, על דרך שיתוף. אבל על דרך האמת, אין רוח החיים מכל אלה הטבעים, אלא היא רוח נשפט מאלוהים חיים, כי ממנו תוצאות חיים לכל חי. הרוח הזאת מייצגת את הבורא. זה לא רוח כמו כל רוח. זה רוח אחר לגמרי. זה רוח שחי. זה רוח שמגיב. זה רוח שמבין. זה רוח שיש לו חוכמה, יש לו גבורה, יש לו עצות, יש לו דעת. זה רוח שיכולה להעניש. זה רוח שיכולה להטיב. רוח שיכולה להתרגז ולחוס. זה רוח מאוד מאוד מיוחד. זה רוח שזה שפע מאלוהים חיים. זה שפע מיוחד. זה כוח מיוחד. זה כוח שהוא מעבר לכל הכוחות. זה כוח שיכול להחזיק את כל הכוחות. וזו הרוח. לפי כך, נקרא חיי עולמים. למה אנחנו קוראים לבורא, לאלוהים חיים, חיי עולמים? כי אין חיות לעולמות, לא מן היסודות ולא מזולתם, רק מהשם לבדו יתברך ויתעלה. אין מקום אחר לקבל מציאות, אין מקום אחר לקבל חיים. וכל רמה של חיים צריך גישה יותר קרובה לכוח הזה כדי שהוא ייתן לו. זה השורש היחיד שיש. ולכן, כאשר יש לנו את הרוח הזאת, אנחנו קוראים לזה רוח, אבל זה רוח רוחני, זה רוח פנימי, זה רוח בממד אחר. ממה שאנחנו מדברים עליה, כאשר אנחנו מדברים על הכלים, כאשר אנחנו מדברים על הכלים, א' מ' שין, אש רוח ומים, שם הכוחות כבר ירדו, זה תחילת כוח, שכאשר היא תרד לעולם הגשמי, אנחנו נראה אותה כבאמת אש רוח ומים. אלה הכלים באמת לאורות העליונים, שזה א' מ' שין. אבל הרוח אלוהים חיים שזה הכתר, זה רוח מצורה אחרת לגמרי, זה רוח שחי, זה רוח של אור, זה רוח של השורש שמחובר לאין סוף, שמשם אנחנו מקבלים חיים. זו הצינור, זו הדרך שאפשר לקבל שום דבר, כי אין משהו אחר קיים לפני זה. זו כאילו השכבה הראשונה, מאיפה שאנחנו יכולים לדבר. והגם שאי אפשר לדבר, ואי אפשר לתאר. ובשורש הזה, ברוח הזאת, יש כוח של רחמים שאין לה סוף. זה הרוח, זה הכוח שיגאל אותנו בסוף הגלות. כאשר אנחנו נתחבר למקום הזה, לשורש הזה, שם אין שום הבדל מי מגיע. כל ההבדלים זה אחר כך. כאשר אנחנו נרד בספירות, אנחנו נראה. כי בספירות בעצמם, הרוח החיים הזה, הוא יתחיל להתחלק למידות, וכאשר אנחנו נכנסים אל השורש דרך המידות, אז לפעמים אנחנו נקבל טוב לפי המעשים שלנו, לפעמים אנחנו נקבל פחות טוב. אבל כאשר מגיעים לרוח הזאת, הרוח הזאת לא מבחינה בצדיק לרשע, נותנת טוב לכולם. וזו נקרא הכתר. ובכתר זה רחמים בלי סוף. וזה משם היה מתנהל העולם עד למבול, מהשורש הזה. לא היה מבנה אחר, עדיין, שידון במידות איך להתנהג, אלא הכל היה מהמקום הזה, שורש הרחמים, וזה גרם שאנשי דור המבול לא היה להם אף פעם קשיים. הנפש שלהם הייתה בריאה וחזקה וגם הגוף. אבל גם הם לא פחדו משום דבר. ובסוף זה גרם שהעולם הגיע למצב של מבול. ולכן אחרי המבול, אז השתנו הכוחות שמנהלים את העולם, ואז זה הלך מארך אמפין, ארך אמפין זה הפרצוף הארוך, זה שיש לו הרבה סבלנות, והוא בשורש, וזה ירד לזער אמפין, המקום של המידות, שאנחנו נקבל רק לפי המידות, כדי שאנחנו לא נעשה את הנזק שעשו אז. אז אם המידות נכונות, הנפש תטיב איתנו. אם המידות לא נכונות, הנפש תתנקם בנו. זה ישתנה אחרי המבול, כדי שלא יגיע המצב של המבול, שלא יגיע המצב שאנשים דוחפים את זה עד איפה שזה יכול ללכת, אלא שלפני זה כבר זה יתחיל להיות להם קשה. הם יצטרכו לחשוב מה באמת הם רוצים. רוח אלוהים חיים, פירוש רוח הנמשך מהכוח הנקרא אלוהים חיים. והיא כתר עליון, כי ממנו תוצאות חיים לכל הנמצאים. הנה, הרוח הנזכר הוא לא גוף, והוא לא כוח בגוף. אמנם הוא כוח הנאצל מחיים של כתר עליון, הנקרא רוח אלוהים חיים. אז אומר, הרוח הזה שאנחנו מדברים עליה, הוא לא גוף והוא לא כוח בגוף. גוף זה 22 כוחות, כאשר הם בצורה פיזית. כוח בגוף זה 22 כוחות, כאשר הם בעולם ובשנה. אז כאשר הם יורדים לתוך המציאות, הם מפעילים את הגוף. אז זה כוח בגוף. נגיד, הראייה, זה כוח בגוף, הראייה הפיזית. אבל הכוח הזה, הרוח הזה, הוא לא כוח בגוף. הוא כוח שמניע את הכוחות שנמצאים בתוך הגוף. אבל הוא בעצמו, הוא לא מלובש בגוף, הוא לא יכול להיות מלובש בגוף, הוא מעבר לזה. הוא לא שייך לעולם הזה של הגופים. אז הוא נקרא כוח נאצל. מה זה אומר נאצל? נאצל זה אומר שמשהו יוצא ממישהו וזה עדיין הוא. שונה מבריאה. כאשר בן אדם בורא, כאשר הבורא בורא, בעולם של בריאה, בתפיסה של בריאה, הנברא יצא מהבורא ועכשיו יש שתיים. באצילות, כאשר כוח נאצל, אז הכוח נמצא ועדיין יש אחד. כי זה נאצל. נאצל זאת אומרת, זה עדיין מחובר לשורש. זה עדיין השורש שמתלבש בזה. בצורה מודעת. גם בבריאה זה עדיין השורש, כי זה לא שייך באמת לברום משהו אחר. לא שייך אחר. אחר זה בעולם של דמיון, אחר זה ציור. אבל לפחות בציור, בעולם של בריאה, הציור הוא משהו נפרד. וזה מה שקרה אחרי החטא של עץ הדעת, שאז נפלו עולמות. בריאה, יצירה, עשייה, לפני זה היה רק אצילות. אז רק אחר כך היה אפשרות שהנברא חושב שהוא נפרד מהבורא. לפני זה לא היה אפשרות כזאת. ולכן אדם הראשון הסתתר, עד שהבורא בא לחפש אותו, אומר לו, אייקה, משחק איתו. משחק איתו במשחק שלו. הוא מסתתר, כאילו אפשר להסתתר מהבורא, כאילו הוא דבר נפרד. אז הבורא אומר לו, אייקה, בשפה שלו, איפה אתה? כאילו, אתה מסתתר, סימן שאתה חושב שאני לא רואה אותך, אז בוא נשחק איתך, אז איפה אתה? אבל כמובן שלא שייך שהבורא לא יודע איפה אתה. הבורא אומר אייקה מאז ועד עכשיו, עדיין. לא הפסיק. הוא אומר את זה לכל אדם ואדם. זה עדיין אותו אדם שמחפש את עצמו. אז הוא אומר לו, אייקה. איפה אתה? אתה מסתתר? אתה יכול להסתתר? יש ממה להסתתר? יש דרך להסתתר? יש איפה להסתתר? כל החשבונות וכל התירוצים. ממי ובשביל מי? הרי המציאות היא איכשהו, וזה לא ישתנה. והבורא עושה איתנו מה שאנחנו אומרים לו לעשות. הוא לא שוכח. אז איך שייך להסתתר? רק כאשר נופלים מהאצילות, אפשר להסתתר. אז הרוח היא רוח שהיא לא חיה בתוך הגוף, ומעבר לגוף, אבל היא מניע את כל הגוף. כל מה שקורה בגוף זה רק בגלל הרוח הזאת. אין שום פעולה בתוך הגוף שלא עוברת דרך הרוח הזאת.